שלום לכולם, ברוכים הבאים למשדר המיוחד לרגל המתקפה האיראנית נקרא לזה, או המצב המיוחד, או הכאילו מיוחד שנוצר עכשיו, נסביר את הכל. נתייחס לכל הסיפור שהחל למעשה ביום שישי, עם רצח הנער בנימין אחימאיר השם ייקום דמו, שנרצח ביום שישי, בשבת, בבוקר נמצאה גופתו, החלו פעולות נקם של היהודים בשטח, ומיד לאחריהם מכונת חרדים הרגיל של ערוצי התקשורת והשמאל, שערבבו כמובן את האלימות משני הצדדים, כמה נורא, בדיוק מה שעושה לנו כל העולם בעזה היום, שעכשיו זה לא החמאס תקף וישראל יצאה להגן על עצמה מפני הזוועה של השביעי באוקטובר, אלא יש אלימות משני הצדדים, וכמובן היהודים אלימים הרבה יותר, הם פשוט הרגו הרבה יותר, אז זה מה שעושה השמאל כרגע למתנחלים, אבל ברוך השם, ובסיוע צמוד של האיראנים, מכל השדים הזה נפסק במתקפה המוזרה הזאת של האיראנים. הייתי אומר שהסיכום של המתקפה הזאת הוא שארצות הברית, כדרכה בקודש, במרכאות כפולות ומכופלות, מאפשרת לנו להילחם, אבל חלילה לא לנצח, גם בעזה, גם בלבנון מול חיזבאללה, וגם עכשיו מול האיראנים. פתיח ומיד לאחריו שיחה עם יקירתנו העיתונאית שיראל אלום, בעניין הרצח הנורא של בנימין אחימאיר, ומשם נמשיך לניתוח מלאכי המלחמה. פתיח ואנחנו ממשיכים. שלום לך, שיראל אלום, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. שיראל אלום נהיר כבר.
שיראל אלום נהיר, כתב את השטח. אני זוכר אותך כשיראל אלום. איך אומרים? צריך לומר... כן. פעילה ותיקה במנהיגות יהודית. אנחנו מכירים מנהיגות יהודית, ואחר כך בזהות מכירים היטב שנים רבות. רבת פעלים ומעשה, והיום כתבת ערוץ 14 לענייני, טוב, תגדירי את עצמך.
יהודה ושומרון.
כתבת השטח, כן, של ערוץ 14. אז מה בדיוק קרה ביום שישי?
כן, אז אני רוצה אולי אפילו להתחיל קצת מוקדם יותר, כי ביום חמישי, יום לפני מה שקרה ביום שישי, אני עליתי לדיווח אצלנו בחדשות 14, על אירוע כזה, אירוע של רועה צאן, שיצא לראות צאן, 10 פורים ערביים מהכפר הסמוך, זה הבורקה שם באזור של בנימין, יצאו ותקפו אותו, הגיעו לשם לוחמי צה"ל, הפרידו בין הצדדים הניצים, כן, יש פה צדדים ניצים, כולל התושבים שהגיעו לסייע לאותו רועה צאן, מה שקורה בדרך כלל בתקיפות האלה, והדבר היחיד שהתעסקו בו מתוך כל האירוע הזה, זה אירוע שבו אחד הקצינים שבר הטלפון, ועושים את אחד יהודים שהיו שם, המשטרה שחררה אותו באותו יום, כלומר לא היו שום ראיות טוב, שום דבר לעניין הזה, אבל בעצם סביב כל האירוע הזה, 10 פורעים שניסו לרצוח רועה צאן, היחיד שנעצר זה נער יהודי שאשמתו היא ככל הנראה שבירת טלפון של אחד הקצינים שהיו שם, ועשרת הפורעים חופשיים ומאושרים עדיין נמצאים בכפרם ועושים מהם כרצונם, זה אירוע שחוזר על עצמו במשך כמעט שנתיים, ואנחנו, אני בכוחי עדיין מנסה להעלות את זה לשיח, לנסות להראות את הפורעים, אפילו נתתי שמות, נתתי תמונות של פנים, באופן קבוע לא נעשה כלום, גם כשנעצרו הפורעים שפצעו את חנינה, אחד הרועי צאן באזור אימונים עם גרזל, הוא כמעט נרצח, בעצם היו בטוחים שהוא הולך למות, הוא היה בבית חולים, התפללו לתפועתו, וברוך השם הוא שרד, ממש בנס הוא שרד, הפרקליטות שחררה אותם ללא הגשת כתב אישום, את הפורעים שניסו לרצוח אותו, בגלל שהמשטרה סירבה להעמיד לדין גם את אותו בחור שכמעט נרצח, כלומר, בחור שכמעט איבד את חייו, היה אמור לעמוד לדין, ואחר וזה לא קרה, גם הפורעים שחררו, וכל זה נובע ממה שהתחלת לדבר עליו, ענייני האלימות משני הצדדים. ומאחר, ויש לנו כבר שנתיים מערב פרוע באזור הזה, כלומר, פשוט מאבקים בין
אוכלוסיות. את יכולה להיות יותר ספציפית לגבי האזור?
בנימין, האזור של בנימין, גוש שילה, כל המאחזים שם, החוות, יש תקיפות רואים גם בחברון ובאזורים נוספים, אבל בוא נגיד שהלב האירועים בדרך כלל קורה באזור הזה, כן? יש עוד תקיפות באזורים נוספים, גם בתקיפות האלה משחררים את הפורעים ללא דבר, אבל כאן אנחנו מדברים על אירוע שהוא סדרתי, וגם תוקפים סדרתיים שתוקפים באופן קבוע רועי צאן משוחררים, כלומר, יש סיבה שרצחו אותו עם אבנים ועם נשק קר, כי אם אתה משתמש בנשק חם, אז זה כבר פיגוע, זה כבר משהו אחר, ברגע שזה נשק קר, אז יכולים לשחרר אותם, אם הוא יצא פצוע, פשוט ישחררו את הפורעים, זה מה שקרה עד עכשיו במשך השנתיים האחרונות, וכשיש
מותר כזה... מותר להרוג מתנחלים בסכינים ובאבנים, אסור בנשק חם.
בוא נגיד את זה ככה, אם לא הרגת אותה, אז זה כבר משהו אחר.
מותר לנסות להרוג, עד הרגע שבו אתה מצליח, ואז כנראה שכבר יתחילו לרדוף אחריך. אבל אם רק פצעת קשה עם גרזן, זה בסדר.
כן, וזה נובע מהתפיסה הזאת של אלימות משני הצדדים, כי ברוב האירועים האלה מגיעים תושבים לסייע לאותו רועי צאן, מתפתח עימות, ואז בעצם הצבא מגיע, הוא רואה עימות בין מתנחלים לבין פורעים ערבים, אז הוא מפריד בין שני הצדדים, אבל לתת דין לאותם פורעים ערבים שתקפו, בדרך כלל זה לא קורה, ואנחנו ראינו בבורקה שדווקא מי שנתנו את הדין היו היהודים שהגנו על עצמם, נחמו שם 3 שעות, אירוע של מאבק של 3 שעות שהתחיל מתקיפת רועי צאן, זה מה שהיה באירועי בורקה, אלישע ירד ויחיאל ליגנור, שניהם היו אלו שעמדו לדין, וכבר היית, כמו מה שאמרתי לגבי אותו רועי צאן לרועים, הביאו לבית משפט, בן אדם עם ראש פתוח, צלקת ככה על כל הפנים, שכמעט נרצח בעצמו, אפשר גם להגיד שזה, זו תופעה שחוזרת על עצמה כמעט על בסיס שבועי, פחות בסיקור התחום שלי, באחד אפילו מהאירועים שהיו בשבועון, בעל החווה הגיע והגן על רועי הצאן שלו עם נשק, החזירו לו את אותו נשק, גם החרמות נשקים קורות בעקבות זה, וזה מוביל אותנו למה שקרה ביום שישי האחרון. ביום שישי יוצא בבוקר בנימין אחימאיר עם הצאן שלו לאותה, לאזור של החווה, 100 מטר מחוות מלאכי השלום, נראה ש...
לא רואים את... רגע, את שומעת
אותי? אני שומעת אותך, אבל אני רואה פה חתול.
בינתיים הראל שלנו מנסה להחזיר גם את התמונה שלי, אבל בתור חתול אני גם כן שווה משהו, אז תמשיכי, כן.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך בתיאור האירועים. 6:07 בבוקר יוצא אותו רועה צאן, בנימין אחימאיר, מחוות מלאכי השלום, 100 מטר לתוך שטח החווה, כלומר לא לשטחים מרוחקים ומסוכנים, עם הצאן שלו לראות אותו, כמו שעושים שם באזור באופן קבוע, בשלב מסוים, בשעה 12 בצהריים, העדר חוזר ללא רועה לאנשי החווה, ואז מתחילים להזדעק ולצאת לחיפושים, אנחנו ראינו התרתמות מדהימה, מדהימה, אלפי תושבים, הדוברות של, הדובר של יחידת הכלבנים לישראל, אמר שהוא בחיים לא ראה דבר כזה, כזה באירוע כזה של חיפושים, ראינו שם מאות רכבים, אלפי מתנדבים, ואיזשהו שלב נרצו להוציא הודעה לתושבים שלא צריך עוד מתנדבים ברוב המתנדבים שמשתתפים בחיפושים, והחיפושים האלה נמשכים עד לשבת בצהריים, בסביבות השעה 1, אליהו ליבמן, ושותף אחר בחיפושים, כולי, ששמו ברח לי כרגע, מוצאים לפי רחפן צהלי שבעצם מאתר נקודת ציון חשודה שנמצאת קרוב למקום שבו הם מחפשים, הם מגיעים לשם והם מוצאים שם את גופתו של בנימין, שנרצח על ידי סלעים וסכינים, קודם כל סלעים בראש, ראו גם לפי מה שהממצאים הראשונים שמצאו שם, שהוא בעצם נאבק בזמן שניסו לרצוח אותו, וככל הנראה האירוע, כלומר הרצח קרה בשעות הבוקר המוקדמות, כלומר הרבה לפני שהתחילו החיפושים כאשר הצאן חזר ללא הבועל שלו לשפח. האירוע הזה בעצם עורר, עוד לפני שמצאו את הגופה, הוא עורר הרבה קונפליקטים בשטח. בעצם הצבא חסם שני כפרים, הוא לא אומר חסם, הוא אומר, אין כניסה, אין יציאה, את שני הכפרים הסמוכים, דומה ואל מואל. התושבים, שחששו מחטיפה, לא היו מוכנים קודם כל לכך שרק שני כפרים נחסמו, מתוך החשש שאם זה קרה מוקדם יותר, אז הרי אפשר כבר להעביר אותו לכפרים מרוחקים יותר, ולכן הם התחילו לייצר חסימות משל עצמם בכפרים יותר מרוחקים, כדי למנוע ממנו להגיע לשכם או לריחו, כאמור, חשד לחטיפה.
לא הבנתי, התושבים עצמם פחדו שאם הוא נחטף הוא יועבר לכפרים רחוקים יותר?
כן, כלומר, שני הכפרים הסמוכים...
מה הייתה המוטיבציה שלהם?
של מי?
של אותם כפרים.
החשש, בגלל שהיו שלושה התראות לפני כן באזור הזה לחטיפה, לחולנות של חטיפה של רועי צאן, אז החשש היה שבעצם לא רצחו אותו, אלא חטפו אותו לאחד הכפרים, והחשש היה שבגלל שהתחילו לחפש בכפרים הקרובים, אז כבר העבירו אותו מוקדם יותר, או לפני שהצאן חזר למאחז, לחוות מלאכי השלום, החשש היה בעצם שכבר התחילו להעביר אותו הלאה לכפרים, ולכן התושבים לא הסכימו בצורה שהצבא עבד, שהוא חסם רק את שני הכפרים הסמוכים, בגלל שהם חששו שהוא יכול להיות בכפר מרוחק יותר, שתכן והערבים כבר חשבו על זה שיחסמו את הכפרים הסמוכים באופן מיידי, והקדימו תרופה למכה וכבר יעבירו אותו רחוק יותר, וחוץ מזה התושבים...
רגע, שימל, אני פשוט מתעכב בנקודה הזאת, כי אני לא מבין פה משהו. לערבים בדומה ומה זה היה כבר השני שם?
אל מואייר.
בדומה ואל מואייר חשוב היה שהוא לא יועבר הלאה במידה והוא נחטף אל תחומה?
לא, 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 התושבים היהודים. התושבים היהודים.
לא הבנתי.
התושבים היהודים וחבריו של בנימין חששו שערבי הכפרים יעבירו אותו כבר הלאה ליריחו.
הם כבר חסמו עוד לפני הצבא את הדרכים.
והצבא חסם רק את שני הכפרים הסמוכים, אז התושבים התחילו להתעמת עם הצבא סביב ניסיון לחסום את הכפרים המרוחקים יותר, טורמוסאיה והכפרים שבהמשך, שוב, מתוך חשש שלהם שהוא יועבר הלאה למקום שיהיה הרבה יותר קשה לחלץ אותו ממנו, וחוץ מזה הצבא לא חיפש בתוך הכפרים, והתושבים לא היו מוכנים לזה שהצבא לא מחפש בתוך הכפרים, אז כבר התחילו להיכנס לאל מואייר, שזה הכפר הכי סמוך, ולשאר הכפרים שמסביב, כלומר, האלימותים התחילו עוד בשעות החיפושים, והם לא התחילו סביב ניסיון לנקמה או כל דבר אחר, אלא סביב מחלוקת עם הצבא לגבי החיפושים.
לגבי נחישות החיפוש אחריו.
כן, לגבי, התושבים מאוד מאוד חששו מחטיפה, על רקע גם האירועים שראינו
בעזה. זה הדבר הראשון שעבר בראש לכל אחד, גם לי.
כן. כן, אז החשש היה לחטיפה, ושם התחילו העימותים. העניין הוא שבאל מואייר, אל מואייר זה כבר שאני כבר סיכרתי בעבר באירועים אחרים, נהגו לשים מטענים כאלה על הכביש, והתושבים שם באזור של כוכב השחר, התחילו לעשות שם הפגנות, וברגע שהתחילו לעשות הפגנות, לעשות הפגנות, אל מואייר יצאו החוצה והתחילו עימותים שם, אבנים, סלעים, הרבה התפרויות וכדומה, כלומר זה לא כפר שהוא יושב בשקט כשנכנסים ועושים בו חיפושים, והתחילו שם עימותים, ואחד התושבים של הכפר נהרגו, עד שהצבא הביא תגבור כדי להרחיק בעצם שוב, להרחיק בין שני הצדדים הניצים באזור הזה. כאמור, מדובר היה בניסיון חיפושים, לא בתקיפה של הכפרים כנקמה. מה שקרה אחרי שמצאו את הגופה, שנכנסו שם לכפרים, זה באמת קצת היה, קצת מה שהצית את זה, זה קצת מה שקרה לפני, כלומר זה שחיפשו בכפרים, והיה כבר עימותים עם הערבים, אז התושבים נכנסו שוב לכפרים כמעין נקמה, וזה בעצם היה איזושהי המשיכיות של מה שקרה לפני, אבל מלכתחילה הכניסה לכפרים הייתה למטרה של לאתר את הבחור ולמנוע אירוע של חטיפה. חטיפה לשכם או ליריחו. וזה היה עימותים עם הצבא שהתפתחו שם.
עכשיו, את סיפרת לי לפני השידור שיש לך תמונות ואת זיהית אנשים שחלק מהפורעים, כולל צילומים שלהם ששוחררו.
יש, כן. אני אמרתי שאפילו לפני החופשת לידה שלי, הבאתי אייטם על פורע סדרתי שהיה מעורב בהרבה מאוד אירועים באזור של שדה יונתן, זה גם גבעה שנמצאת שם באזור, בהרבה מאוד אירועים של תקיפות רועים. הבאתי סרטונים של התקיפות, הבאתי תמונות של הרועים הפצועים, הבאתי את התמונה של הפנים של הבן אדם, הבאתי את השם שלו, את כל אלה נתתי בשידור, פניתי גם לדובר צה"ל, לבקשה לתגובה עם כל החומרים. הבאתי להראל, אם יש לו את הקטע אז אפשר לשדר אותו, אם לא...
בוא נראה, בוא נצפה.
קורה שם. אז כן, ומוחמד עוואדה הוא הפלסטיני הפורע שמוביל את אותן תקיפות שכבר התחילו לפני כחודש כלפי אירועי הצון של שדה יהונתן בבנימין. בעצם אנחנו מדברים על אירוע נוסף שקורה השבוע, בו ארבעה פורעים ערביים מתקדמים עד למרחק של מטרים ספורים אירועי הצון, כשמאחוריהם עשרות פורעים נוספים שמשליכים אבנים, בעוד אותם פורעים מגיעים לאותו רועה וזורקים עליו אבנים, אחד מהם פספס את ראשו בסנטימטרים ספורים, וזה מצטרף לסדרת תקיפות של אותם רועי צון של שדה יהונתן שמותקפים במהלך החודש האחרון מספר פעמים, מובלים על ידי אותו אדם, כמו שכבר ציינתי. במרבית האירועים הפורעים הם גלויי פנים, מתועדים בבירור, התלונות מוגשות לגורמים הרלוונטיים, ולמרות זאת אף אחד מהם לא נושא בעונש. באחד האירועים החמורים מהזמן האחרון נגנבו 20 ראשי צון מאותו רועה צון לאור יום, ממש הגיעו לאותו רועה, לקחו את אותם ראשי צון ואז ברחו כאשר הם מלווים בפורעים שמשליחים אבנים לעבר הרועים, שניסו להציל את אותם ראשי צון יקרים מאוד שמהווים כמובן חלק מהפרנסה שלהם. כן. וכמובן אותו מוחמד עוואדה כרגע לא נענש. אנשי הגבעה מוסרים לנו שלדבריהם גם המשטרה וגם גורמי השטח בצהל מלאים מוטיבציה לפעול ועושים ככל יכולתם, אבל פעם אחר פעם כך הם אומרים לאותם אירועי הצאון, אומרים שהנושא של המעצרים והפעילות התקיפית מונח אצל הפיקוד הבכיר בגזרה, שהחליט לא לפעול כנגד ההתקפות, ולטענתם הסיבה היא שהמעצרים האחז שלהם הוא כמובן לאו דווקא יישוב מוסדר. מדובר צה"ל מוסרים לנו בתגובה לטענות האלה: פריסת הכוחות מתבצעת בהתאם להערכת המצב היישובים שבמרחב, כוחות הביטחון שומרים על ביטחון כלל התושבים ומוקפצים לכל אירוע בגזרה. לגבי עניין המעצרים ומדוע אותו פורע מוכר, ידוע ומפורסם נשאר חופשי, לגבי זה לא קיבלנו תשובות.
תודה רבה שיראל. אנחנו
כן, אז זה מלפני שנה וחצי, משה, כשהתחילה להתגבר התקיפה של רועי צאן, הרבה לפני אירועי בוקה, כשאנחנו רק, אנחנו פרסמנו את ההתחלה של בעצם ההתגברות בתקיפות האלה, ומאז המצב רק הולך ומסלים, וכאן אנחנו נתנו את כל החומרים, את כל הראיות, את כל העובדות, את כל מה שיש, ואפילו היה מדובר שם גם באירוע של גנבה, כלומר, משטרה אמורה לפעול כשגונבים ממישהו את הרכוש שלו, עד עצם היום הזה מוחמד עוואדה
חי את חייו בשביל. הוא שיראל שיש כאן מדיניות. ביום חמישי שעבר, ביום חמישי האחרון, בחמש על חמש שלנו, הזכרנו נשכחות. את זוכרת את הבחור הזה שניפץ באבן את שמשת האישה עם שני הילדים הקטנים ברכב, חודש לפני השביעי באוקטובר, אהרונסון, מה?
דנה
אהרונסון, את זוכרת? דנה אהרונסון, שנעצר בהפגנה של קפלניסטים בירושלים, כשהוא ניפץ
את... אני זוכרת את הבחור שתקף אותי, כשאני עצמי הייתי בהיריון.
תראה לנו רגע אותו.
הוא בעש כתב אישום, אבל כרגע...
רגע שיראלי יעלה את הקטע, תזכרי מיד. מה הקשר בין דנה אהרונסון, ואם תרצי, החבר'ה שבאו לשרוף את בית ראש הממשלה בהרצליה, בקיסריה, כן? רק לפני שלושה שבועות או שבועיים וחצי, ונתפסו עם חומר דליק ועם מפת בית ראש הממשלה בקיסריה, ושוחררו באותו יום. הנה, בואי נראה רגע את... הנה, את רואה את הבחור? ניפץ... זה הסיפור, דנה אהרונסון. יש לך את הוידאו? לא חשוב. לא נרחיב יותר מדי, אבל בקיצור, סיפור מזעזע, כולם ראו את הילדים צורכים באוטו, ותפסו אותו לבסוף, וכמובן לא עשו איתו שום דבר. בשני המקרים הללו, גם בפורעים הערבים ביהודה ושומרון נגד הרועים, וגם בפורעי קפלן, מדובר בעידוד, זאת אומרת, המשטרה למטה תפסה את דנה רונסון, החיילים והקצונה הזוטרה בשטח מנסה להפריד ולמנוע את הדברים הללו, אבל זה מגיע למעלה, לפרקליטות במקרים של קפלן, ולאדון יהודה פוקס, אלוף הפיקוד, ואלוף הפיקוד שנמצא בפועל תחת פיקוד אמריקאי, ישיר ביהודה ושומרון, כפי שכולנו יודעים, ואז הפורעים הללו, כמו שראינו את הבחור הזה הערבי, עווד, והבחור היהודי, אהרונסון, כמובן משוחררים, ולמעשה בחלונות הגבוהים, גם של הפרקליטות האזרחית וגם של ההתנהלות הצבאית בחלון הגבוהה, כן, של הפיקוד הצבאי הבכיר, נותנים להם למעשה רוח גבית. והרוח הגבית הזו...
רק שאנחנו במקרה באמת של הפורעים בכפרים אצלנו...
מדובר ברצח הרבה יותר, כן.
זה חוזר על עצמו, זה רצחני, אני מדברת איתך על אדם שהיה גוסס, כאילו היו בטוחים שהולך למות, ממש בחודשים האחרונים.
מה שאני אומר כאן שיש כאן אסטרטגיה, יש כאן אסטרטגיה, לא יודע אם את מרשה לעצמך לומר את זה בשידור, אני אומר לך חד משמעית, יש כאן אסטרטגיה שמונעת מלכתחילה, שבעצם נותנת רוח גבית למעשים הללו, משום שהיא מעוניינת שלא יהיו שם החוות הללו, משום שהיא מעוניינת לרצות את האמריקאים, שהאסטרטגיה שלהם היא להקים מדינה so called פלסטינאית, בדיוק בשטחים שהרועים הללו תופסים ומצילים עבור עם ישראל. זה הסיפור כאן. יש כאן יהודה פוקס וחבריו שמאפשרים לרצוח יהודים בנשק קר כפי שהסברת, למעשה שותפים לרצח. הנה אמרתי את זה כאן. יהודה פוקס, אתה במשתמע, בצורה אגבית, לא בצורה ישירה, לא בתכנון ישיר ומשותף, אבל מתוך אסטרטגיה ארוכה שמכפיפה את עצמה לאסטרטגיה האמריקאית, שותף לרצח הזה. אין לי שום מילה אחרת להגדיר את מה שקורה כאן. הפיקוד הבכיר, פיקוד המרכז הבכיר, יהודה פוקס, שלמעשה יש לו חונך אמריקאי, גנרל אמריקאי שחונך אותו כאן בארץ, ולמעשה מכפיף את ההתנהלות שלו לאינטרס האמריקאי, להקמת מדינה פלסטינאית, משמש למעשה, מתוך מחדל נורא, מתוך אי עשייה, שותף לרצח, והוא שותף בפועל, מתוך מחדל, לא מתוך עשייה, אבל מתוך חוסר עשייה, מתוך חוסר אחריות, לרצח הנורא של הנער בנימין אחי מאיר. תגידי לי, יש איזשהו קשר בין אחי מאיר ליעקב אחי מאיר? ידוע לך?
לא, אני לא יודעת.
השם יקום דמו. ושלא נדע עוד, מעשה רצח מן הסוג הזה, אנחנו נעבור עכשיו לשיחה במה שהוריד את הנושא האיום והנורא הזה מסדר היום, אחרת עוד היינו כולנו עכשיו בתוך להבות השנאה שהתקשורת יודעת לייצר, וכל מי שמייצר פה את האג'נדה הקפלניסטית השמאלנית סביב המקרים הללו, כביכול בין מעשי אלימות זהים משני הצדדים, אג'נדה שמחסלת את ה... טובים והרעים בסיפור בו, ומעמידה את כולם על אותו מישור של אלימים כביכול. אז תודה רבה לך שיראל, ויש על כל מה שאת עושה, ועל איסוף הפרטים והאומץ שלך להלך שם.
יש בהמשך יאנשו אותם פורים, ושיש לנו לפחות את
צורת
ההתנהלות
בנושאים. לא עם בתי המשפט של מדינת ישראל, לצערי הרב, אנחנו עוד ארוכה דרך עד שהם באמת יאנשו, והעונש הוא לא עונש אישי, אנחנו לדעתי צריכים להיזהר גם באופן עצמאי, באופן אישי, מלהיגרר אל המרחב הזה של לתפוס את אותו עווד ואת אותו רוצח, שכמובן צריך לעשות את זה, אבל יש לנו כאן בעיה לאומית, הם רואים עצמם כלוחמי חופש לאומיים, כחלק מצבא לאומי, וזה לא משנה אם הם לובשים מדים, הם לא לובשים מדים, הם מתייחסים אל עצמם כאל ציבור שלוחם על חירותו כביכול, וכך צריך לכן להתייחס למלחמה הזאת, התקווה היא לא רק שהאינדיבידואלים יאנשו, אלא שכלאום נאמר כאן את דברנו. תודה רבה שיראל.
תודה, משה.
יישר כוח לך. ונמשיך עכשיו אל הנושא המרכזי שלנו, אם אפשר לקרוא למשהו, תראו, כל מה שקרה כאן ב-48-36 שעות האחרונות, מתגמד לעומת הסיפור הכי נורא שקרה כאן, זה לא הסיפור האיראני שכל המדינה התכנסה אליו, אלא אל אקט הפתיחה של כל הסאגה הזאת של סוף השבוע ויום ראשון, שזה בנימין, רצח הנער בנימין אחימאיר השם יקום דמו. אבל אז החל כאן מחול שדים סביב הסיפור האיראני. באופן מוזר, כולם ידעו שהאיראנים הולכים להגיב, ורק חיכו לרגע, וישראל התכוננה, והנחיות וכדומה. אני רוצה לקרוא כאן מספר התייחסויות, רק מה-24 שעות האחרונות, לנושא הזה, משמאל ומימין, ומתוכן ננסה לקבל את התמונה, מה כאן קורה. אז בואו נראה. התגובה הראשונה שקיבלנו היום בסיום כאילו מלחמה הקצרה הזאת, כן, כולם הבטיחו לנו שהנה נפתחת מלחמה עם איראן, וכעבור כמה שעות, כן, המלחמה הזאת ערכה בערך 8 שעות אולי, משהו כזה, מלחמת 8 השעות, שבסופה כולנו חזרנו פחות או יותר אל חיינו, פחות יום עבודה של מדינת ישראל, הילדים נותרו ביום חופש בבית, ההורים, אני מניח שלפחות חציים נותרו איתם, הבוקר רצתי לאיזשהו פודקאסט במודיעין, שאולי עוד ישודר הלילה, שווה מאוד לצפות, פודקאסט של, פודקאסט שנקרא איך הצלחת, משהו כזה, היה מאוד חשוב. בכל מקום, כולנו, מדינת ישראל איבדה יום עבודה, נזק אדיר, אחרי 8 שעות, והוצאה של כ5 מיליארד שקלים, שה8 שעות האלה עלו לנו, החיים חזרו למסלולם, זו בערך הייתה כל המלחמה, אבל בוא נראה איך מגדיר אותה רון בן ישי, הפרשן של ויינט. הוא אומר כך, איראן נחלה תבוסה, ישראל הצליחה צבאית ומדינית, אבל את התגובה יש לשקול היטב. במילים אחרות, אומר לנו רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ויינט, איראן הפסידה, ישראל ניצחה, אבל שתחשוב טוב טוב איך היא מגיבה. עכשיו, רגע. אז כבר לכותרת אני חייב לשאול שאלה. אם איראן הפסידה, למה ישראל צריכה להגיב? היא כבר ניצחה. לא ברור. הרי מה קורה כאן? איראן, בואו נדמיין לעצמנו שני מתגוששים בזירת האיגרוף. כן? אחד חוטף, הראשון חוטף איך שנשמע גונג. כן? בשביעי באוקטובר נשמע גונג. והמתגושש הראשון מקבל בהפתעה, איך שעולים לזה, מהמתגושש השני, את המכה של החיים שלו, הוא נופל על הרצפה, בקושי, 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 מצליח להקים את עצמו לפני סוף הספירה של השופט, והוא כבר מתנדנד, והוא זב דם ושברו לו את האף, והתושבים שלו בצפון ובדרום גולים מארצם, וזה אחרי שהוא חטף את כל האונס והרצח והטבח והזוועה של שנראתה פה אי פעם בארץ הקודש, והוא ממשיך לחטוף, הוא ממשיך לחטוף מהחיזבאללה, הוא ממשיך לחטוף מאובדן תמיכה בינלאומית, הוא ממשיך לחטוף באנטישמיות עולמית אדירה, הוא ממשיך לחטוף באום, הוא ממשיך לחטוף בהג, עוד ועוד ועוד מקבל למתגושש האחד, והמתגושש השני ממשיך להכניס לו עוד טוטו, ופתאום המתגושש השני מחליט להתקיף אותו ביד ימין במקום ביד שמאל. עד עכשיו המתגושש המנצח היכה בו ביד שמאל, זאת אומרת באמצעות כוחות פרוקסי. עכשיו הוא הודיע שהוא הולך להכניס בו מכה ביד ימין, והוא מפספס. המתגושש שחטף עד עכשיו מהשביעי באוקטובר מצליח לתמרן, והמתגושש הראשון שעד עכשיו הכניס לו וכמעט הפיל אותו, מפספס את המכה, ולזה רון בן ישי קורא תבוסה. אין צורך שאני אמשיך במשל, ובהבנה המבריקה והאסטרטגיה העמוקה של ויינט ושל כתבם רון בן ישי. בואו נעבור לציטוט הבא. זאת הבא שיש לנו כאן, שהכנו לכם, כן? גיא בכור. כן, גיא בכור, כנראה בחור קצת יותר רציני מרון בן ישי, אומר לנו בבוקר כך, כפי שהערכנו במהלך הלילה, ברור הבוקר שהמתקפה האיראנית תואמה מראש עם הממשל האמריקאי. כן, אנחנו ממש יכלנו להריח את זה. עומק הידע שהיה לאמריקאים לגבי מה הולך לקרות, כמה הולך לקרות, איך הולך לקרות, מאוד מזכיר גם את המהירות שהגיעה לכאן ג'רלד פורד בזמנו, כן? תגובה מיידית אמריקאית. אוקיי, סביר שהאיראנים נתנו התראה שהם הולכים לתקוף, האמריקאים הודיעו לנו, כן, שהאיראנים הולכים לתקוף, וארצות הברית הבטיחה להם שלא תאפשר תגובה ישראלית אם יפעלו על פי הסיכום. אני מניח שפחות או יותר סיכמו מה תהיה כמות הכתבאמים והטילים, כי הרי יש להם מאות אלפי טילים, והם יראו רק 300. בכל אופן, ממשל ביידן באופן המפלצתי ביותר ממשיך לראות באיראן נכס שיש להגיע איתו להסכמות. כפי שכתבנו, במידה רבה זו הייתה הצגה. זה מה שכותב גיא בכור. אני לא יודע אם ניתן להוכיח את הדברים, אבל זה נשמע הגיוני. כולם פה הרוויחו, כן? סיכום מוקדם שכולם פה מרוויחים. האיראנים מקבלים, אני יודע מה האיראנים מקבלים, לא רק כבוד הזה שהם החזירו לישראלים, לקחת הפיים על הפגיעה בשגרירות האיראנית, אלא הם מרוויחים את זה שעכשיו כבר ברור שגם אם הם תוקפים באופן ישיר ולא באמצעות כוחות פרוקסי, ישראל לא תגיב. זה מה שהם מרוויחים. האמריקאים כמובן מרוויחים את זה שהם ממשיכים להיות המנהלים של המזרח התיכון כביכול, הם קובעים את גובה הלהבות, הם יחד עם ישראל מגינים על בת החסות שלהם ישראל כביכול, אבל הם גם אלו שמונעים מישראל לבצע אחרי התבוסה, להנחיל האיראנים תבוסה נוסח ויינט, תבוסה אמיתית בהמשך, זאת אומרת הם מונעים מישראל, הם ממשיכים למנוע מישראל מתקפה על איראן, ומתקפה אמיתית על איראן, והישראלים, גם הם מרוויחים, שמעתם את השופרות הישראלים הבוקר? איזה דובר צהל, הגרי, היה נשמע הבוקר כמו דובר צהל אחרי ניצחון ששת הימים פחות או יותר, כן? אז כולם ירוויחו, הכל מי הפסיד? חטופים עדיין שם. בואו נראה את ההמשך, בואו נראה את הציטוט של... של ידידי, תראה לנו אותו. דובר שפי, יהודי יקר, סיכום ביניים. חמאס שולט ברצועה, החטופים במרתפי החמאס, אוטוסטרדת ההברחות מתחת רפיח ממשיכה לחמש את החמאס, יישובי העוטף ממשיכים לחטוף טילים, הוא צריך היה להוסיף כאן לדעתי דובר שפי את עניין הגולים מארצם בצפון ובדרום, זאת אומרת למעשה החיזבאללה כבש את הגליל והחמאס כבש את יישובי הדרום, זאת אומרת הבריח אותם, הם יצרו בעצם רצועת ביטחון שלהם גם בדרום וגם בצפון אצלנו, גולים בארצם. איראן תוקפת בלי תגובה, ממשיך דובר שפי, ביבי הפך לפקיד של ביידן וישראל לרפובליקת בננות. אז זה סיכום הביניים, וזה המציאות הזאת מתוארת כניצחון גדול של מדינת ישראל, של הטכנולוגיה הישראלית ושיתוף הפעולה של מדינת ישראל עם המערב, עם ארצות הברית, איזה יופי ואיזה נפלא, ועכשיו האיראנים הם אלה שפוחדים מאיתנו כביכול. טוב. זה זאת המציאות אחרי כאילו מלחמה שהייתה כאן עכשיו. בואו נזכיר לעצמנו מה אמרנו לפני פרוץ האירוע ובסיכומו. אז אני אתמול אחר הצהריים שמתי את נפשי בחפי וכתבתי כך, בעקבות רצח הנער בנימין אחי מאיר, התגובה המחפירה של מערכת הביטחון שעליה דיברנו עכשיו עם שיראל אלום והתקשורת שהפכה את היהודים לאויב, ובעקבות ההידרדרות במצב הביטחוני, הכוונה מול האיראנים, לפני המתקפה עצמה, נקיים מחר, יום א', בשעה 5, שידור חי מיוחד, שזה מה שאנחנו עושים כרגע. ואז, כמו שאמרתי, שמתי נפשי בחפי, וכנגד כל ההכנות הישראליות למלחמה, שעל פי גיא בכור, היו הכנות למשהו ודאי, כן, שכבר סוכם מראש, בין, בין שלושת הצדדים, אבל אני לא הלכתי עד כדי כך רחוק, ואמרתי, נתתי את הערכה הבאה. להערכתנו, לא תהיה מתקפה איראנית אסטרטגית על ישראל, אלא לכל היותר תגובה טקטית בלבד, עד לרמה שהאיראנים יעריכו שישראל לא תגיב עליה. אני מבקש להזכיר לכם שההכנות כאן בישראל היו למלחמה מול, למלחמת סוף העולם פחות או יותר. כן, מלחמה שכמו, לא מלחמה של 8 שעות שנגמרת ונערה אחת פצועה ברהט, כן? לא לכך התכוון, אז אני אומר, כותב שוב, אנחנו נערכנו שלא תהיה מתקפה איראנית אסטרטגית על ישראל, אלא לכל היותר תגובה טקטית בלבד, עד לרמה שהאיראנים יעריכו שישראל לא תגיב עליה. ואז הסברתי מדוע אני אומר את מה שאני אומר, איראן פועלת מתוך אסטרטגיה ארוכת שנים שמטרתה השמדת ישראל, והיא מתקדמת עקב בצד אגודל למימוש מטרתה. היא לא צריכה תירוץ כדי לתקוף כשזה יתאים לה, והיא לא צריכה להגיב על המתקפה הישראלית, אם זה עדיין לא מתאים לה. מנגד, לישראל, כלומר, מה שקטעתי בפסקה הזאת, שלאיראן יש אסטרטגיה מוצהרת, ברורה, שעל פיה היא פועלת, יש שעון גדול שמוצב בכיכר המרכזית של טהרן, עם הזמן שנותר עד לחיסולה המוחלט של מדינת ישראל, כל משאבי האומה מרוכזים באסטרטגיה הזאת, ולא משנה עד כמה שהם החלו ממצב עלוב ביותר לעומת ישראל לפני 20 שנה ויותר, הם היום כבר במצב הרבה יותר מתקדם והרבה יותר, והם סוגרים עלינו, כי להם יש אסטרטגיה. מנגד, לישראל, אני ממשיך לקרוא, אין שום אסטרטגיה ארוכת טווח, ולכן אנו עסוקים בהתשה ובהפחדה עצמית מפני מה יעשו האיראנים. אנחנו לא פועלים בתוך אסטרטגיה. לנו אין איזושהי מטרה של אנחנו מתקדמים, מלבד הגנה עצמית ולחפש את החור הקרוב או המיגונית שאליה אפשר לברוח, אין לנו שום אסטרטגיה. מה אנחנו בכלל עושים כאן? מה אנחנו בכלל רוצים כאן? ולכן כל מה שנותר לנו זה להתרוצץ ולהטיש את עצמנו מרוב פחד. למעשה אין לאיראנים סיבה לתקוף עכשיו משום שאנו עושים זאת עבורם. אוקיי, נדבר על כך מחר. ואנחנו אכן עשינו את זה נהדר, הטשנו את עצמנו, הפחדנו את עצמנו, ובמשך הלילה המשחק החל. אני חושב שרוב עם ישראל לא ישן הלילה. אני ישנתי מצוין, כי האמנתי במה שאמרתי, חוץ מהזקה אחת שהעירה אותי בקרני שומרון, והפיצוצים בשם, הדי הפיצוצים של המיירטים או של הטילים, או שאני לא יודע מה, שגרמו לדיג'י, הכלב שלי לנבוח בחוץ, לא רציתי, אמרתי אולי גם מישהו מהשכנים בכל זאת ישן, אז קמתי, הכנסתי את הכלב, וחזרתי לישון, והיה פשוט ערבה לי שנתי. אבל עם ישראל לא ישן הלילה, כי חשב שהוא במלחמה. טוב, בואו נראה את הסיכום שכתבנו, כשהתבררו בסביבות, בבוקר, כשהתברר בבוקר מה בפועל עברנו, כתבתי כך ופרסמנו את זה בכל הרשתות. ישראל חייבת אתה מזמן ועודנה חייבת כעת להקדים תרופה למכה, לרכז את מלוא כוחותיה, לתקוף את איראן מתקפה אסטרטגית, כוללת, ולהשמיד את מהירה במטרות הכלכליות, המשטריות, האזרחיות והצבאיות שביכולתה. אני רוצה רגע להתעכב עוד על הפסקה הראשונה. אני כבר 20 שנה מסביר לכל מי שמקשיב שהאסטרטגיה של נתניהו, וגם נתניהו עצמו הסברתי את זה, שהאסטרטגיה של נתניהו, האסטרטגיה של הפקדת ביטחונה של ישראל בידי האמריקאים, 80 שנה אחרי שהם לא הפציצו את אושוויץ, כן? היא אסטרטגיה איומה ונוראה. כתבתי על כך אין ספור מאמרים, אני מניח שחלקכם נתקלתם בהם. אולי אם יש להראל משהו מן המוכן, אני אקריא בהמשך אם יישאר זמן. לדברים שכתבתי לפני 10 ו-20 שנה בעניין הזה. מה שקרה הוא שלפני כ-22 שנה, המנהיג האיראני, מחמוד אחמדינג'אד, ימח שמו, הודיע ברבים שבכוונת איראן להשמיד את מדינת ישראל באמצעות נשק גרעיני, ואנחנו מכינים את זה. הווה אומר, קם לו היטלר חדש, 60-70 שנה אחר כך, לפני 20 שנה, והוא מודיע, ההיטלר החדש הזה, שהוא מתכוון, והוא מכין מנגנון השמדה ליהודים. בדיוק לקראת הרגע הזה, קמה מדינת ישראל. בדיוק בגלל הרגע הזה, לקחנו את כל ה-VIPs, האח"מים שהגיעו לישראל, דבר ראשון ליד ושם, כדי לומר להם, הנה, זה מה שקורה כשאין לישראל מדינה, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להגן על עצמנו בעצמנו, כי כשלא הייתה לנו מדינה, אף אחד לא יגן עלינו, לא האמריקאים, לא האנגלים, שום קואליציה. מאוד מאוד הקפידו לא להפציץ את אושוויץ, גם לא את הרכבות, גם לא את המסילות, וגם לא לאפשר לפליטים היהודים לרדת בחופי מיאמי, שלחו ספינות של פליטים חזרה להמבורג, חזרה לגרמניה, כולם נרצחו באושוויץ, למעט אחד מאותה אונייה. זה החברים הטובים שלנו במערב. אוקיי? הבנו את העניין, הקמנו מדינה, ואז כששוב קם איזה היטלר כזה, הפעם לא במערב אלא במזרח, באיראן, מה אנחנו עושים? שוב פעם מעבירים את האחריות לאמריקאים, ומשאירים לטייסים האמריקאים לפתור את הבעיה, או לסנקציות כביכול האמריקאיות. נתניהו, שהבין שאין לו צבא, שהצבא למעשה, הוא כבר אז הבין, לפני 10 שנים, נתן פקודה, או קצת יותר, 11 שנה, נתן הנחיה לראש השב"כ ולראש המוסד, סליחה, לרמטכ"ל אשכנזי ולראש המוסד מאיר דגן, להכין, אפילו לא לתקוף, רק להכין את המתקפה על איראן, והם סרבו. היום, בעקבות מתקפת השביעי באוקטובר, אני מבין שכבר אז, ככל הנראה, הם פעלו תחת פיקוד אמריקאי בפועל. והעברת המפתחות של הריבונות של מדינת ישראל על ידי מערכת הביטחון אל האמריקאים, למעשה את הפיקוד על מערכת הביטחון הישראלית, על המפקדים הבכירים בצה"ל, לידי האמריקאים, לא החלה בבת אחת בשביעי באוקטובר, זה תהליך, תהליך זוחל לפחות של 30 השנים האחרונות, כך שסביר להניח שגם דגן וגם אשכנזי לא נענו להנחייתו של נתניהו, משום שהאמריקאים לא רצו, כפי שהם לא רצו שבגין יתקוף בעיראק, הם לא רצו שנתניהו יתקוף באיראן, אמריקאים כמו אמריקאים, שום דבר לא השתנה, מלבד זאת, שבזמן בגין הרמטכ"ל היה רפול, הוא רק היה צריך להסתיר משמעון פרס את המתקפה, כדי שזה יישאר בסוד, אבל פה כבר היה מדובר בצבא, בפיקוד בכיר, שעובד באופן ישיר מול האמריקאים, ואת את מוסר את הריבונות הישראלית ישר לאמריקאים, הווה אומר, מערכת הביטחון מקבלת הנחיות ישירות מהאמריקאים. אתם חושבים שעכשיו עוד מדברים איתנו על כך שישראל תתקוף באיראן. אתם חושבים שהרמטכ"ל הרצי הלוי, שלא תקף ברפיח, בגלל שהאמריקאים לא הסכימו לתקוף ברפיח. הרצי הלוי עובד תחת הפיקוד של וושינגטון, לא תחת הפיקוד של ירושלים. אני חוזר ואומר את מה שהסבירה לנו כאן בפודקאסט איתי, העיתונאית קרולין גליק, ואת מה שהסביר לנו מוטי קידר, ומה שהסבירו גורמים נוספים מתוך הצבא, ותיקי צבא לשעבר שנמצאים אצל מילשטיין ואחרים, שהבכירים בצבא, פורום מטכ"ל, רוב פורום מטכ"ל, הרמטכ"ל עצמו כמובן, בוודאי שאלוף פיקוד מרכז ואחרים, לא ממונים לתפקידם ללא אישור אמריקאי, כלומר עבורם הריבון זה אמריקה. ובכן, אני לא יודע, אבל אני מעריך שכבר אז, כשנתניהו נתן את ההנחיה לראש המוסד ולרמטכ"ל, לדגן ולאשכנזי לתקוף באיראן, והם סרבו, הם עשו זאת בגלל הכפיפות לאמריקאים. ונתניהו במקום לפטר אותם ולפתור את הבעיה, הפך לחלק ממנה, והפך את כל האסטרטגיה הישראלית לאסטרטגיה תלוית אמריקאים. במקום לראות באיראנים, הוא רק דיבר על כך כל הזמן, אבל בפועל עבר לאסטרטגיה של נאומים בבתי הקונגרס, בשני בתי הקונגרס, נאומים באום, נאומים פה, נאומים שם, עם כל מיני פוסטרים, עם תמונות, ורעשים, ולהביא את הארכיון, ומסיבות עיתונאים, ודיבורים, דיבורים, דיבורים. איך אומר הסרט? If you want to shoot, shoot, don't talk. נתניהו, אלוף העולם בדיבורים, מול כל העולם, בפועל, מה שכל האסטרטגיה הזו יצגה היא, שאין לו צבא. הצבא מכר את עצמו לאמריקאים, ובפועל את כולנו לאמריקאים, כי זאת המשמעות של מדינה. מדינה, אלו זרות הביטחון שלה. ואם הם מופעלים על ידי מדינה אחרת, אז המדינה הזו כבר למעשה לא קיימת. מערכת הביטחון הישראלית, בשיתוף פעולה של בנימין נתניהו, ב-20 השנים האחרונות, הורידו את הדגל בלי שהרגשנו, והרימו דגל אמריקאי כזה ששקוף, שאנחנו לא רואים אותו מעל מדינת ישראל. זה מה שקרה כאן. זה מה שקרה כאן. ולנתניהו יש אחריות ישירה לדבר הזה, וזה מה שהוביל בסופו של דבר גם לשביעי באוקטובר, או לפחות לחוסר היכולת של צהל להגיב מולו, כי המשמעות של הדבר הזה הייתה גם פירוק פסי ייצור של פגזים והעברתם לארצות הברית, וכל המציאות האגומה שבה צהל נמצא כרגע נובעת מן הדבר הזה. אז אני ממשיך וקורא ממה שהגבתי הבוקר. ישראל חייבת לעשות זאת, כלומר, מה שכתבתי קודם, תקפיץ רגע, אולי נקרא רגע מההתחלה, שיהיה רצף. ישראל חייבת אותה מזמן, ועודנה חייבת כעת להקדים תרופה למכה, לרכז את מלוא כוחותיה, לתקוף את איראן, מתקפה אסטרטגית כוללת, ולהשמיד את מירב המטרות. שימו לב, אני לא מתרכז פה רק במטרה הצבאית, בקורים עצמם. ניתן להשמיד את הכלכלה האיראנית בקלות, משום שרובה הגדול מרוכז, גלוי, ובתחום אחד, וזה תחום הנפט, את יכולת ייצור, כן, הנפט, זיקוק ושיווק, הנפט האיראני, שזה עיקר הכלכלה שלה, אפשר לה, ישראל יכולה להשמיד, אז זה המטרה הראשונה, המשטר עצמו צריך להיות מטרה, מטרות אסטרטגיות אזרחיות, תחנות כוח וכדומה, וכמובן כל מה שאפשר מהמטרות הצבאיות ויכולת הייצור הגרעינית, לשם ישראל צריכה לכוון את כל יכולותיה, כל יכולותיה, במתקפה אחת, את האושוויץ החדשה הזאת שסוגרת עלינו וכמעט השמידה אותנו בשביעי באוקטובר, בהנחיה איראנית ברורה, ישראל צריכה לתקוף באופן גלוי ולעמוד על נפשה. ישראל חייבת לעשות זאת משום הכלל הפשוט, האסטרטגי הפשוט של עם ישראל, כלל שמערכת הביטחון זנחה בדור האחרון, שימו לב, הכלל היהודי הפשוט שאומר, הקם להורגך, השכם להורגו. מערכת הביטחון לא מאמינה יותר בכלל הפשוט הזה של הקם להורגך, השכם להורגו. הקם להורגך, השכם להקים חומה לפניו, ומתחתיו, ומתחת לקרקע, ובטונדות וטילים נגד טילים, רק לא להרוג אותו חלילה, כי לנו מותר לפעול אך ורק מתוך הגנה עצמית, אין לנו שום צידוק אחר להשתמש בנשק, והגנה עצמית זה הגנה רק אחרי שהוא כבר תקף, אבל היהדות אומרת, הקם להורגך, השכם להורגו. האיראנים כצפוי ניצלו את חוסר האסטרטגיה, כן? ולכן את ההיסטריה הישראלית, בכדי לייצר סבב טקטי ישיר מולנו, שיענה אולי בתגובה טקטית ישראלית ותו לא. האולי הזה, כן? זה מה שביידן ייתן לביבי לתת, לעשות איזה משהו סמלי, לא יודע מה, נגד האיראנים, יגידו לנו שהם הותקפו אולי משהו סייבר, אולי יפסיקו להם לרגע את היכולת של תחנות הדלק, לעשות את התורים של תחנות, יגידו לנו שעשו משהו ולמדו אותם לקח. טוב, אסטרטגית מבחינת הנזק, אין הבדל בין הסבב האיראני הנוכחי לסבבים קודמים מול ארגונים סמוכים. כן, אף אחד לא ידע להגיד הלילה, אם היינו שומעים חדשות, היינו חושבים שזה עוד טילים מעזה או מחיזבאללה. ואולם בלי שום קשר למתקפה ולהסחת הדעת האיראנית שאנו חווים כעת, ההידרדרות למלחמה אזורית ואולי אף יותר, הייתה ונותרה עניין של זמן בלבד. בעיית העומק היא שמערכת הביטחון גררה את המדינאים להפקדת האסטרטגיה הביטחונית בידי האמריקנים, והמטכ"ל שסרב להיכנס לרפיח בגלל האמריקאים, לא יתקוף משמעותית באיראן, ומאותה סיבה. שיתוף הפעולה האמריקני והאירופאי שראינו הלילה, תרים הראל, לא, אתה מוריד, כן, אוקיי. שיתוף הפעולה האמריקני והאירופאי שראינו הלילה בהגנת שמי ישראל נועד למנוע תגובה אסטרטגית ישראלית ומונע מאינטרס הפוך לזה שלנו, ואני צריך פה להתעכב על הנקודה הזאת. חברים, חסד לאומים חטאת, אמרו רבותינו. אתם באמת חושבים שהאמריקאים והאנגלים והצרפתים מיהרו הנה כדי להגן עלינו? אותם אלו שלא הפציצו באושוויץ מיהרו הנה כדי להגן עלינו? עוד פעם, אנחנו עושים את אותה טעות שעשינו בשביעי באוקטובר, כשאמרנו, טוב, עכשיו כל העולם רואה את הזוועות והוא יהיה איתנו. עכשיו כל העולם רואה שהם תוקפים אותנו, אז הוא בא להגן עלינו. לא. בדיוק הפוך. הם לא באים להגן עלינו, הם באים לכאן כדי שאנחנו לא, 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 לא כביכול מנענו את המתקפה, ולכן אין צורך לתקוף אותם. הם היו כאן האמריקאים והאנגלים והצרפתים, ומי לא, לא כדי להגן עלינו, אלא כדי למנוע מאיתנו את המתקפה על איראן. כל מה שהסברתי קודם שצריך לעשות. דומה כי הנהגה הביטחונית והמדינית שקועה בקונספציה שגויה שאינה מבינה שהאינטרסים שלנו ושל האמריקאים שונים בתכלית. קונספציה שלצערי תאפשר לאיום האיראני להמשיך ולהתעצם. כלומר, מה שראינו ברצח הנער בנימין אחימאיר השם יקום דמו, כן? שהשטח הצהלי מנסה למנוע את הרצח, אבל הפיקוד הבכיר מונע את בעצם בפועל מעודד אותו, בכך שהוא משחרר שוב ושוב את הפורעים. כלומר, האינטרס של היהודים והאינטרס של האמריקאים שם בגבעות הפוך, ואותו דבר האינטרס של ישראל ואמריקה במאבק החיצוני הפוך לחלוטין. זה אותו סיפור בקטן ובגדול, כן? אז דומה כי הנהגה ביטחונית ומדינית לא מבינה שהאינטרסים הם שונים בתכלית, הפוכים למעשה. הקונספציה הזו, כאילו אנחנו מונעים מתוך אינטרסים זהים, תאפשר בסופו של דבר לאיום האיראני להמשיך ולהתעצם, כי אם אנחנו פועלים ביחד, אנחנו גם ממשיכים להקשיב לרצונותיהם, לא תוקפים באיראן, ובחסות האמריקאים והמערב, אנחנו נפגוש את האיראנים מחדש בסיבוב הבא, לא עם 300 טילים, אלא עם 300 אלף טילים. חלילה וחס. לכן יש להחליף את צמרת הצבא, השב"כ והמוסד, אגב, רק שנבין, אם לעצור את ה-300 טילים הללו, עלה לנו, לפי הערכות, 5 מיליארד שקלים, המשמעות היא שאין לישראל שום סיכוי לעצור מתקפה ממשית של האיראנים והחיזבאלונים וכולם ביחד. מי שמנסה להתגאות עכשיו שהראינו את יכולותינו, לא מבין על מה הוא מדבר, ואני לא יודע על מי הוא מנסה פה לעבוד. אנחנו צריכים להכין את עם ישראל למלחמה אמיתית, לא למשחק כפי שהיה לנו הלילה. כזו שתפגע ותפגע קשה, אבל שבסופה גם לילדים והנכדים והנינים שלנו תהיה כאן מדינה. כי ננצח ניצחון אמיתי כמו בששת הימים. ומי שאיפשר למציאות הזו להתפתח, ליכולת הבליסטית הזו, האיראנית והחיזבאלונית והחמאסית להתפתח ב-30 השנים האחרונות, זה כל הנהגת אוסלו. זה כל הנהגת אוסלו, הנהגה הביטחונית שהשתעבדה לקונספציה שאין יותר מלחמות לאומיות, והעבירה את ביטחון ישראל לידי האמריקאים. ועכשיו אנחנו צריכים לנקות אחריהם, וכאן הפסקה האחרונה במה שכתבתי, לכן יש להחליף את צמרת הצבא, השב"כ והמוסד, האחראים מקצועית לשואת השביעי באוקטובר במפקדים שלא זוהמו בקרנות וקסנר ובשיעבוד לאמריקנים, כאלו שבאורכיהם קיימת התשוקה לניצחון אסטרטגי ולנקמה. גם ההנהגה המדינית המובילה, המדינית, כוונה היא כמובן לנתניהו ושכמותו, כן? גם ההנהגה המדינית המובילה שבפועל נתנה את ידה לכל ההתנהלות הביטחונית, ואף ניסתה לייצר סביבה אסטרטגיה כביכול, אסטרטגיית נאומים כביכול, כן? חייבת להתפטר למען הדורות הבאים, חייבת ישראל להכות באיראנים במלוא עוצמתה, בדיוק כפי שנהגה במלחמת ששת הימים, מול איום דומה, ואולם רק הנהגה מדינית חדשה תהיה מסוגלת לעשות זאת. עד כאן, תגובות השונות ותגובתי שלי למה שאירע כאן הלילה. לסיכום אני רוצה לומר, אני מבקש ממך הראל להקרין את השיקופית הקטנה של איך האיראנים מסבירים את המצב החדש שנוצר, אז מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלמי אומר, יצרנו משוואה חדשה עם ישראל, מעתה אנו נגיב לכל תוקפנות מצידה ישירות משטח איראן. אז עכשיו, כמו שעשו לנו החיזבאללה, כמו שעשו מלכתחילה החמאס שירו עלינו וזה היה לגיטימי, ואחר כך החיזבאללה שיורים עלינו וזה לגיטימי, יש כללי משחק מה מותר ומה אסור, אז מעכשיו גם האיראנים יטפטפו עלינו ישירות את כל ה... טוב שהם אגרו משם, וזה לא יהיה כמובן עילה להסלמה וכן הלאה. כל המשחק הזה קיבל עכשיו גם את האיראנים בתוכו, באופן ישיר. אוקיי, עד כאן, זה המצב נכון לרגע זה. שאלות, יש לנו שאלות מצד הציבור, בואו נראה. שחר חברוני שואל, מה לדעתך תהיה תגובת הסיני אם יגלו שאין להם ספקית נפט בגלל ישראל? הם יבינו, הסינים, שצריך לכבד את ישראל, שישראל מסוגלת גם לגבות מחירים מאויביה וממי שנלחם בה. הם לא מכבדים את ישראל היום. כן, שאלה הבאה. ויקטוריה צימר, חיסול בדמשק הייתה פרובוקציה מוזמנת? אני לא יודע, ויקטוריה. כנראה זו הייתה מטרה שאי אפשר היה לסרב לה, כמו שאומרים. הבן אדם הוא המתכנן, שחוסל הוא המתכנן של 7 באוקטובר, הוא היה ראש מספיק משמעותי בשביל שנכון היה להיפטר ממנו. כן? יכול להגדיל קצת? אתה צודק פייגים בכל המסרים שלך, אבל בשביל שאנשים כמוך יקודמו צריך להצטיין בשיווק ופרסום, הגיע זמן שתיקח לעצמך צוות סושו חזק ותתחיל לקדם את עצמך, בלי זה אתה לא תגיע רחוק, והמסרים שראו בארון אומר R3. אז תשמע, יש לנו צוות חזק, חזק ומקצועי מאוד, יש לנו אנשי מקצוע נהדרים, אבל מה שצריך זה גם מימון, הודעות ממומנות ברשתות השונות, ובשביל הדבר הזה צריך כסף, וכולם מוזמנים. שוב, אני קורא לכולם לתרום ולתרום ולתרום. הכל פה עולה כסף, גם עכשיו באופן המיידי, למה שאתה עכשיו מדבר עליו, R3, וגם לקראת הבחירות. אז הראל ישים כאן עכשיו בתגובות, שוב פעם את הכישורים לתרומה, גם לפעילות המיידית וגם לפעילות הפוליטית במסגרת מפלגת זהות. מנחם כהן, תשמע, אתה שלחת פה נאום ולא שאלה, ואני לא הולך לקרוא אותו, אז תסלח לי, נדלג לשאלה הבאה. שחר F, נצטרך לשלוח סיוע הומניטרי לאיראן? כן, זאת הבדיחה ששלח לי החייל מסערת גולני, הוא אמר לי אצלנו בכוחות, הבדיחה שרצה אצל החיילים היא שלא תוקפים בלבנון, כדי כי אין לנו מספיק סיוע הומניטרי גם בשביל חיזבאללה. כן, הבנתי את הציניות והיא בהחלט במקומה. אוקיי, טוב, אני לא מבין פה את השאלה של הבחור, הלאה. חבר'ה, תנסו, אני יודע שהמדיום הזה של הטלגרם הוא מדיום שמאפשר כתיבה ארוכה יותר, אבל אני מצטער, כדי לענות לכמה יותר שאלות, הן צריכות להיות מתומצתות. הנה, רון גולן, משה, אתמול אמרת שלא תהיה מתקפה מאיראן, ואם תהיה, לא תהיה רצינית, אתה מוכן להודות שטעית? רון, על מה דיברנו פה בשעה האחרונה? מה דיברנו פה בשעה האחרונה? אם המתקפה הזו הייתה מתקפה, אם לא היית שומע שזה איראן, היית חושב שיש פה מלחמה? או סבב מול חמאס, או סבב מול זה? מה בדיוק קרה הלילה? אתה כאן, אין ספק שהם ירו, אני אמרתי, הם ירו עד לרמה שהם יודעים שאנחנו לא נגיב במלוא עוצמה, כפי שאמרתי שאנחנו צריכים להגיב. היה כאן מתקפה טקטית, לא אסטרטגית, בדיוק כפי שדיברתי. יוסי אומר, מצטער, אבל לזהות יש רק את הדעות הטובות, לא את הכלים לעשות זאת. אני לא רואה שום מצב בעולם שזהות עובר את אחוז החסימה, ועוד ובעיקר שתתפוס את הנהגת המדינה, אומר יוסי. אין שום בעיה יוסי, אם אתה לא רואה שום מצב, ואתה לא מוכן לעשות שום מאמץ כדי לייצר את הסיכוי הזה, אז תאלץ להסתפק במה שיש, כלומר בעוד מאותו הדבר. יוסי יקירי, אין דבר כזה שאין דבר כזה. אתה לא רואה מצב, תגרום לכך שיהיה מצב. תתחיל לעבוד, תתחיל לתרום, תתחיל להטרים, תתחיל לעשות, כי אין לך מוצא אחר בכלים הקיימים. מהמציאות הקיימת, אין לך מוצא אחר, ואנחנו נצליח בעזרת השם. כן, עוד, בואו נחפש משהו קצר יותר. עדי, אם הימין האמיתי יתאחד למפלגה אחת ולא 18 קטנות שלא עוברות אחוז החסימה, אז יש סיכוי לשינוי. המטרה היא לפחות להקטין את כוחו של הליכוד הנהנתן ולאגף אותו מימין, אומר או אומרת עדי. אז עדי, תראי, הבעיה היא לא אם הימין יתאחד. כבר, כלומר, כמובן שזה חשוב לאחד כוחות, ואני ממש לא אתנגד להליכה בגוש, כן, בבלוק טכני וכן הלאה, ובלבד שהדבר לא מאפשר לי לפעול על פי האסטרטגיה שקבעתי לעצמי, למפלגת זהות. אבל אני רוצה לומר לך פה משהו בנקודה הזאת. למה הורדת? תחזיר. אני רוצה לומר לך, עדי, תראי, יש אצל בן גביר ויש אצל סמוטריץ' ויש בליכוד חברי כנסת מצוינים, שבכל שלושת הרשימות הללו, גם סמוטריץ', גם בן גביר וגם בליכוד, יש אנשים מצוינים שהייתי בקלות רץ איתם במפלגת זהות. בלי שום בעיה, אני לא אנקוט בשמות כדי לא לשרוף אותם במפלגותיהם, או משהו כזה, בטח לא בליכוד, אבל זה אנשים טובים מאוד. הבעיה היא שאין כרגע, הבעיה היא לא מחסור באנשים טובים, מה שאת קוראת הימין האמיתי. אני לא יודע מה זה הדבר הזה שאת קוראת לו הימין האמיתי. יש ימין אמיתי אצל בן גביר, נכון? יש ימין אמיתי אצל סמוטריץ', ויש ימין אמיתי בליכוד. זה לא הסיפור שחסר פה ימין אמיתי. מה שחסר פה זה אלטרנטיבה לדרכו של מה שאת מכנה ימין אמיתי, אלטרנטיבה להנהגתו של נתניהו והקונספציה שהוא מבטא, שהוא מייצג. כי לימין האמיתי, כמו שאת קוראת לו, אין שום אלטרנטיבה מהותית לאוסלו ולדרכו. כלומר, אין שום אלטרנטיבה אמיתית לשמאל, וזה נכון לאורך כל השנים, זה לא עניין פרסונלי. זה התחיל כבר בז'בוטינסקי. קיר ברזל ז'בוטינסקאי הוא לא אלטרנטיבה. הוא לעצור את השני, הוא איך לעצור את האיום, אבל זה עוד לא אומר מה אתה רוצה מעצמך, ולאן אתה שואף, לא מה אתה מתגונן מפניו, אלא לאן אתה רוצה להגיע. אין הצבת יעדים, חזון, בשורה, כמו שהאיראנים יודעים, להציב יעד ולחתור אליו לאורך כל הדרך. הימין הישראלי מעולם לא עשה דבר כזה. וזה היה הימין הכי אמיתי שיש. מעולם לא עשה את זה, אוקיי? אז הבעיה היא לא שיהיה לנו יותר חברי כנסת מאוחדים שעוברים את אחוז החסימה של אנשים טובים בימין. את זה כבר יש לנו. ואף אחת מההתארגנויות החדשות הללו, ה-18 ההתארגנויות הקטנות האלה שמדברת עליהן עכשיו, לא יודעת להגיד במה היא שונה, בין אם זה, וכולם אנשים מקסימים, אני מחבק את כולם, באמת, את המילואים ניקים, ואת מי עוד יש, מהל הזה ומהל ההוא, לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני באמת אוהב את כולם, ואני לא רוצה לזלזל באף אחד. אוהב ומחבק ומעריך מאוד כל אחד במקומו על מה שהוא, על הדברים הטובים שהוא עשה, אוקיי? אבל אף אחד מהתארגנויות החדשות הללו, לא יודעת להגיד מה ההבדל בינה לבין הקיים, במה היא, מה היא תעשה שונה, מסמוטריץ' ובן גביר. מה? וזהות לעומת זאת, לא צריכה להסביר, זה לגמרי ברור. אנחנו מדברים על הנהגת המדינה, ושם אנחנו שואפים. אוקיי? ואנחנו באים באמת עם פלטפורמה כוללת של אלטרנטיבה כוללת לדרך, עם בשורה, עם ייעוד, עם מטרה, ולא רק קירות ברזל למיניהם. יש הרבה מאוד מה לתקן במדינה. יש מה לתקן את הדיפ סטייט למשל. יש מה לתקן בכלכלה, יש הרבה מאוד מה לתקן, אבל לתקן טקטית לא פותר אסטרטגית שום דבר. אז מי שרוצה עוד מאותו הדבר, אנחנו לא בשבילו. מי שרוצה שינוי אמיתי, בעזרת השם, נאחד איתנו את כל ה-18 הללו שאת מדברת, ואת כל מה שאת מכנה ימין אמיתי. ועוד הרבה יותר מזה אגב, יש מסתבר גם בשמאל. מסתבר לי השבוע שגם בשמאל יש ציפייה. למי שכל כך חסר האמון בסיכויים של זהות, צפויה בעזרת השם הפתעה אדירה. כי הציפייה לא קיימת רק בימין, מסתבר שלא כל השמאל זה קפלן. אתם תראו בהמשך השבוע דברים שיפתיעו אתכם. משה צריך להקים קואליציה של המפלגות הקטנות בימין ולעמוד בראשה. אוקיי, אתה ממשיך בעצם איתן גולדפרד את מה שאומרת עדי, ואני חושב שהתייחסתי לעניין הזה. מה אתה מראה לנו, אורל?
שאלות
ממקורות
אחרים.
בבקשה, הנה, עוד שאלות. שושי, מה זה? ברמניק. למה האינטרס של ארצות הברית הוא הקמת מדינה פלסטינית? מה יוצא להם מזה? וואלה, שושי, את יודעת מה? אני חושב שזה, שבשורש, האמריקאים, ובעיקר האלמנטים הפרוגרסיביים, הדומיננטיים אצלהם, לא טוב להם עם קיומה של מדינת היהודים, מדינת ישראל. הפרוגרס הצטרף, אנחנו רואים שארגוני הפרוגרס, וזה לא משנה אם זה אקלים או הפמיניסטיות, כן? כל ארגוני הפרוגרס העולמיים תומכים בחמאס. למה גרטה החמודה, ילדת האקלים, כן? נערת האקלים, הודיע כבר בשמיני לאוקטובר שהיא בעד החמאס, מה, היא שוגעת? פתאום זאת שרוצה שננשום אוויר נקי, ושיהיה לנו טוב, והציפורים פה יצייצו, והעולם לא, והקרחונים לא ימאסו, טוב לה עם מראות הזוועה שהגיעו מעוטף עזה, מה קרה? אלא שהפרוגרס, שעניינו הוא לא הדגלים שבהם הוא מנפנף, כן? לא זכויות אנשים ולא זכויות הכדור. עניינו, מחיקת כל הזהויות וכל המהויות, דחיקת האל אל מחוץ למציאות, האל שברא את הזהויות השונות, לפרק את מגדל אייפל, כדי שלא יהיה אייפל, לפרק את הזהויות השונות, את הקונסטרוקציות השונות של הזהויות, כדי שלא יהיה מי שמעיד על קיומן, אין את המהנדס הראשי של המגדל, אין את אלוהים, והאדם בא במקומו. אבל עם ישראל, כשחוזר ממצב הצבירה הדתי שלו בא, בגלות, אל המצב הלאומי, מקדש שם שמיים באופן שלא היה מעולם. הקמת מדינת ישראל היא קידוש השם הכי גדול שיכול להיות. עם ישראל חזר אל בימת ההיסטוריה, כמו שהבטיחה התורה והנביאים והכתובים, קידוש השם ענק, בהפוך על הפוך שנעשה על ידי כופרים ומכשיר מדיני כפרני, אבל זה סיפור בפני עצמו. עצם שיבתו של עם ישראל בימת ההיסטוריה, ואל מצב הצבירה הלאומי, ואל ארצו, מוכיח את קיום האל, ולכן המדינה הזאת, מדינת ישראל, היא לצנינים בבסיס של הרעיון הפרוגרסיבי, ולכן מדינות שמונעות על ידי האידיאולוגיה הפרוגרסיבית, וארצות הברית היא המובילה בהן, רוצות מדינה פלסטינית במקום מדינת ישראל, כי הפלסטיניזם הזה, כל כולו, שזה עם שלא קיים, כל כולו נשק להכחדת הלאומיות הישראלית, הרי אין פה שני עמים, יש פה רק עם אחד בין הירדן והים, רק עם אחד יכול להתקיים פה בין הירדן והים, אז ברגע שהכרנו בעם פלסטיני והקמנו לו מדינה, אנחנו דוחקים למעשה את מדינת ישראל אל מחוץ לסיפור, וזו לדעתי האנרגיה שמניעה את הרצון הזה להקים מדינה פלסטינית. עוד שתי שאלות ונסיים. אם אתה בעד הפעלת הממשלה, לא, אני לא בעד הפעלת הממשלה, משום שהדבר האחרון, שואל לטל ללב, אני לא בעד הפעלת הממשלה, משום שהדבר האחרון, האחרון, האחרון שאנחנו צריכים עכשיו, זה בחירות. אבל אני כן בעד החלפת נתניהו, והתארגנות עד לבחירות, אני מדבר כל הזמן נגד הממשלה, זה חשוב מאוד שנבין, אני מדבר כל הזמן ומסביר את חטאיו של נתניהו, לא כי אני חושב שאנחנו עכשיו, ברגע זה, צריכים להיכנס להליך פוליטי, אלא כדי להכין את התודעה, כי הרי בסופו של דבר יהיו בחירות, בין אם אני ארצה ובין אם אתה תרצה, תעל, השמאל רוצה בחירות, הקפלניסטים רוצים בחירות, הדינמיקה של בחירות החלה, ולכן במוקדם או במאוחר יהיו בחירות, ולכן אני מדבר כפי שמדבר, שם את האמת על שולחן, כדי שהתודעה תהיה מוכנה אל האלטרנטיבה שאנחנו מכינים. כן, עוד שאלה? דניאל דרומי, מדוע בריק אינו מבין את הנזק בברית הגנה עם ארצות הברית? טוב, דניאל, סליחה על היובש בגרון, רגע. תראה, דניאל, אני מודה לך על השאלה, ספציפית לגבי האלוף בריק. אני רוצה קצת להרחיב בעניינו. אני מעריץ של האלוף יצחק בריק. ומי שמכיר אותי יודע שאני משתמש במאוד מאוד מאוד במשורה בביטוי מעריץ. אני לא אוהב שאומרים לי מעריצים אותך, הביטוי מעריצים כבר הפך להיות מטבע לשון שגור על לשונם של אנשים. עבורי נעריצך ונקדישך מוקדש לבורא עולם. אז כשאני אומר מה שאני מעריץ את האלוף בריק, אני אומר כאן משהו מאוד מאוד רציני. למה אני מעריץ אותו? קודם כל כי הוא גיבור ישראל אמיתי. מי שמכיר את סיפור הגבורה של אלוף בריק, זה לא מסעיות הצלשים של אהוד ברק. כן, מילשטיין כתב על כך, מאיפה הגיעו כל הצלשים הללו. זאת הייתה גבורה אמיתית, גבורה ששינתה באופן אסטרטגי את המציאות בשטח, גבורה של מעטים שבזכותם, כולנו חייבים להם את קיומה של המדינה אחרי מלחמת יום כיפור. ואני מעריץ אותו מעוד סיבה, כמובן. האיש לא התיישב על זרי דפנה ונמרח בשמנת של הוותיקים, חיפש את החיים הטובים ולהופיע באולפנים כשהוא אומר את הדברים שאוהבים לשמוע, ולהיות חלק מהצוות של ה-INSS, ובקיצור, והוא איש פשוט וישיר ואיש אמת, הוא רואה את המציאות ומזהיר מפניה, ממשיך לגלות אחריות אזרחית כמו שהוא גילה אחריות, בצבא ולהילחם ולהטריע, והוא צדק כמובן, אז יש, אז נדמה לי ששכנעתי אתכם עד עכשיו, בערכתי העמוקה לאלוף בריק. יחד עם זאת המסקנות שאליהן הוא מגיע, שאסור לתקוף את החיזבאללה בצפון, אסור לתקוף את האיראני וכו' וכו', הן שגויות מן היסוד, וגורמות נזק גדול. איך זה יכול להיות? שמצד אחד אני מעריך אותו והוא איש אמת, אני חושב שהוא שוגה. למה הוא שוגה? כי בתוך הרזומה של אלוף בריק, יש דברים שלא נעים לנו לדבר עליהם, מתוך הערכה לאיש, לא נעים לנו להזכיר, שבין החותמים שכתבו שההתנתקות לפני 20 שנה טובה לביטחון, היה גם אחד, יצחק בריק. אוקיי? אז אנחנו יודעים בדיעבד, שההתנתקות הזאת הייתה, אולי הרגל, התשתית, לשביעי באוקטובר. אז בריק הוא מצד אחד גיבור אמיתי, מצד שני תמך במהלך שהיה התשתית, נתן את השטח לחמאס לתקוף כעבור 20 שנה. ברור, אני חושב, אף אחד פה לא יחלוק, שהוא טעה כשהוא חשב כך אז. הוא טועה גם, כלומר אתה יכול להיות גם וגם, גם גיבור, גם אדם מוערך בצורה בלתי רגילה, איש אמת, וגם לדבר שטויות, במובן האסטרטגי, במובן מה צריך לעשות. בריק יודע להגיד מצוין איפה צהל מפרק את עצמו לדעת, ואיפה הטעות הגדולה, ומול לספור את הכוחות פה ואת הכוחות שם, ומה צריך, ולמה לא מכינים, ולמה מפרקים, ולמה זה לא טוב וכן הלאה. אבל תפיסה אסטרטגית שממנה נגזרות מסקנות, תפיסה כזאת, בנויה, כלומר אסטרטגיה בנויה על משהו שמעליה, אסטרטגיה נועדה בסופו של דבר לשרת חזון, אוקיי? בריק גדל בקיבוץ, החזון שהוא מכיר הוא החזון של השמאל, החזון הכפרני של השמאל, אוקיי? במסגרת החזון המטריאליסטי השמאלני של קופסה סגורה שבתוכה יש יחסי כוחות, כמה טנקים יש לנו, כמה טנקים יש להם, אוקיי? זה לא מסתדר לו, ולכן ההתנתקות טובה לביטחון. ואוס, ואני בטוח שהוא גם תמך בהסכמי אוס לא קודם לכן, לא ייתכן שלא. אוקיי? ולכן גם עכשיו, אל תיכנסו ללבנון, כי זה בעיקר יחסי הכוחות וכן הלאה. אין אצל בריק את החזון היהודי, את האמונה העמוקה, גם בצדקת הדרך, גם בנצח ישראל, וההבנה שאנחנו נתחיל לצעוד, ומעבר לערפל, מחכה לנו מציאות טובה יותר אם נעשה את מה שצריך. את האמון בעם הזה, ובבשורה שלו, במציאות העתידית שלו כאן בארץ ישראל, מתוך האמון בבורא עולם, אין לאלוף בריק, ואי אפשר לבוא אליו בטענות, הוא לא גדל על הדבר הזה. ולכן האסטרטגיה שהוא מפתח, היא אסטרטגיה מטריאליסטית במסגרת העולם הערכים שהוא מכיר. ולכן הוא לא יכול להגיע למסקנות אחרות. לכן מצד אחד אני מאוד מאוד מעריך את בריק בכל הנוגע לניתוח הטכני של המצב, ואני משתמש בנתונים שלו ואני נעזר בו ואני ראיינת אותו בעצמי ומעריך אותו מאוד ואמשיך להעריך אותו. אבל כשבריק אומר לי בעקבות זה אל תעשה כך ואל תעשה אחרת, הוא פועל מתוך אסטרטגיה שנשענת על חזון אחר. אני חושב שגם הוא בעצמו לא מבין את זה, אבל זה העניין. אסטרטגיה נשאבת מחזון שמעליה. ולכן בריק לא יכול להבין את הנזק שבברית הגנה עם ארצות הברית, משום שבריק לא רואה שום פתרון אחר. הוא לא מבין שעם ישראל נמצא בברית הגנה עם בורא עולם, שאם עם ישראל עושה את מה שצריך, אז יש לו את בורא עולם לצידו, ובסופו של דבר את מה שהחמאס מבין, את מה שהחיזבאללה מבין, את מה שהאיראנים מבינים, מסיטואציה הרבה הרבה יותר חלשה, ולכן מנצחים אותנו בסופו של דבר, כשאנחנו הרבה יותר חזקים מהם, בריק לא מבין לגבינו, אוקיי? כשאנחנו צריכים להילחם מול האיראנים וכדומה. אני אולי אחזור ואומר זאת שוב. מי יותר חזק? החמאס או ישראל? ברור שישראל הרבה יותר, הצהל הרבה יותר חזק מהחמאס. למה החמאס מנצח והוא מנצח? בוא נפסיק לרמות עצמנו, כן? בחצי שנה אנחנו כבר שם מתבשבשים ויוצאים ובלי להשיג שום מטרות. החמאס נשאר לא מיטוט ולא חרטוט ולא בטיח והחטופים שם ומה שאתם רוצים. אז חמאס מנצח, זה פשוט, זה לא שאלה, איך הוא מנצח? הוא מנצח כי יש לו אמונה, הוא מנצח כי יש לו רעיון מכונן, הוא מנצח כי יש לו זהות ברורה, הוא מנצח כי יש לו בשורה, בשורה של מוות, בשורת השוהדה, יש לו בשורה, הוא מחובר למה שמחוץ למטריאליסטי, כן, לעולם הרוחני שלו, הוא שואב כוח מזה, לבריק אין את זה, אין לו את ישראל בטח בהשם, אז הוא נאלץ לרוץ אל ישראל בטח באמריקה, וזאת התשובה, מדוע הוא לא מבין את הנזק שבברית הגנה עם ארצות הברית. ברית הגנה עם ארצות הברית תיגמר, לסיכום אני אומר לך דניאל דרומי, ברית הגנה ישראלית עם ארצות הברית תיגמר כמו ברית ההגנה של דרום קוריאה עם ארצות הברית, זאת אומרת, תיגמר כמו הנוי, תיגמר כמו כמו באפגניסטן, כן? איך נקראת שם העיר הבירה באפגניסטן? ברח לי רגע השם שלה. כן, המטוס הזה שראינו כולנו, המטוס האחרון אמריק, קאבול, כן? תראה כמו המטוס שממריא משדה תעופה בקאבול, רגע לפני שהאפגנים המסכנים הללו נמסרו לידי, נו, הלוחמים של, לא, זה לא היה אל-קאידה. טליבן, כן, לידי הטליבנים, כן, וגמרו כפי שגמרו, אוקיי, אז אנחנו לא רוצים לראות כך, זה סופו של כל מי שסומך על האמריקאים, ומייצר בריתות הגנה עם האמריקאים, בריק לא רואה את זה, כי מבחינת בריק, המרחב הערכי הישראלי והערכי האמריקאי עם אותו הדבר, הוא לא מבין שהם סותרים זה את זה, והוא לא רואה במציאות שום כוח אחר שיכול לייצר כרגע את הפתרון, כי הוא פשוט מבין שאין לנו צהל למעשה בסיטואציה הנוכחית. אז זהו, אני מקווה שהסברתי את העניין של בריק. טוב, אנחנו נסיים פה, אני רק רוצה להודיע הודעה חשובה מאוד לסיום. תראו חברים, שבוע הבא, ביום שישי, אנחנו כבר נמצאים בתוך חול המועד פסח, כן, בשבוע, פסח, שבוע הבא זה פסח, אנחנו עוד נשדר, ניפגש כאן בחמש של חמש, קודם לכן וכן הלאה, אבל ביום שישי הבא, ה-26 לאפריל, חול המועד פסח, בשעה 10:30 בבוקר, אנחנו הולכים להיפגש פיזית, חברים יקרים, עם כל מנויי ישראל מחר. זה מפגש סגור למנויים בלבד. כל מי שעשה מנוי לישראל מחר, מוזמן להיפגש איך אומרים, נרים כוסית לחג ולשמוע הרצאה ולשאול שאלות וגם קצת מינגלינג עם כל מיני עוגיות קשלאפ כאלה תפלות של פסח אבל העיקר זה באמת לראות אחד את השני, לפגוש אחד את השני, לקבל עדכון על כל מה שקורה גם מאחורי הקלעים, ויש הרבה מאוד על מה לעדכן. קוראים דברים חשובים מאוד, גם בישראל מחר, גם בזהות, גם הספר החשוב שנכתב בימים אלו והולך ומושלם, לקראת הוצאה לאור, יש הרבה מאוד מה לספר, ואני רוצה לעשות זאת איתכם באופן אישי, אז מנויי ישראל מחר, כל מי ששם מנוי ישראל מחר, מוזמן ביום שישי הבא, ב-10:30 בבוקר, המקום הוא למעשה, זה אותו הב שבו נמצא פורום קפה שפירה, שכרנו שם את המקום גם כן, אז באולם המרכזי שם אנחנו ניפגש, בפתח תקווה, זה ממש צמוד לקניון הגדול של פתח תקווה, מרחק הליכה מהקניון הגדול, אפשר לבוא לקניון, לקנות כמה דברים לפסח, להשאיר את האוטו בחניון, לצעוד 5 דקות ואתם שם, אתה זוכר את הכתובת הראל? מה הכתובת שם? בזל 3, רחוב בזל 3, זה הבניין, תבואו ביום שישי הבא, חול המועד פסח ב-10:30, אשמח מאוד לפגוש אתכם, גם תצא מודעה מסודרת, ועד כאן להיום, להתראות.